אז אנחנו התחלנו, נזכיר, אנחנו רק ביום שישי התחלנו, ואחרי זה שבת, זה היה סיום אתמול. אבל התחלנו במאמרים, בעמוד שלפנינו, באני לדודי ודודי לי. העניין כי באלול מתחיל בחינת אני לדודי. יש לכם בעמוד למדבט שם בצילום? כי באלול מתחיל בחינת אני לדודי. אני רק אזכיר בשנייה אחת, את שתי השאלות ששאל האדמור הזקן בחלק הראשון. הוא שאל כך, בעצם מה שהוא רוצה לברר זה מה הרעיון של חודש אלול. טוב, לשאלתו הייתה שתי שאלות היו כך, האחת, האם חודש אלול הוא בעצם התארות הדילטטה, שזה עניינו של חודש אלול, אני לדודי. הערכנו הרבה בזה שבחודש אלול משה רבינו עולה להר ולא הפוך, ואני לדודי ודודי לי. הרי בשאלת פתיחה שאותה הוא פתר מיד, הוא אמר, אם זה ראשי תיבות אלול מצד אחד, ומצד שני כתוב בראשונים שמביאים את ראשי התיבות האלה שביודים האחרונות מסומנים 40 הימים, יוד 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 40 הימים, אבל 40 הימים זה לא אלול, זה כולל גם את עשרת ימי תשובה. ואז הוא הסביר שבעצם אלול זה החודש שבו יש את ההתארותא דילטטא, והדודי לי זה כבר חודש תשרי, שבו בין ראש השנה ליום הכיפורים, בבסיס שלו ביום הכיפורים, ואחרי זה וימינו תחבקני של סוכות, זוכרים? שמאלו תחת ראשי זה ימי היראה של ראש השנה ויום הכיפורים, וימינו תחבקני של סוכות, ודודי לי הוא חודש תשרי. במושגים של ספירות, חודש אלול הוא חודש היסוד, החודש השישי, כמו הספירה השישי, חודש תשרי הוא חודש המלכות. עכשיו, זה היה הפתיחה. עוד לא שאלות ועוד לא כלום, נתון יסוד מאוד מאוד בסיסי, מאוד ראשוני. אז אם כן, אלול הוא ההתארות הדלטטה, ואז חודש תשרי ובשיאו עניין ראש השנה ויום הכיפורים, זה המלך שנותן את הכוח הזה מלמעלה למטה, וזה מסתדר מאוד עם כל עניין ראש השנה, שבעצם כל עניינו האסטרונומי אפילו, כחג יחיד של השנה, שהוא מתחיל בראש חודש. אין אף חג אחר כזה. וראש החודש הוא בעצם ההגעה לפי הביטול, ההגעה לפי ההתארות הדלטטה. כלומר, הלבנה שמגיעה בעצם ממש ממש אל מול החמה ואומרת, זהו, אני כלום. בטל רצונך מפני רצונו מוחלט. שיא הבטל רצונך מפני רצונו מגיע בראש חודש. אז אף פעם זה לא חג, כי זה רגע של חושך אדיר. זה חשיכה נוראית. אבל זה חג יום הדין. זה רגע משפט, קשה מאוד 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 מאוד. הוא יהיה יום חג, הוא יתגלה כיום חג. ראש חודש הוא יום מיוחד, אבל לא יום חג. אין לנו בו אפיון. אין לנו בו אפיון, הוא חודשיכם זה החג הנסתר, הצולבית שקורא לו. כלומר, אין לנו אפיונים, בשונה מחגים אחרים, למה? כי מה זה אפיון של חג? אפיון של חג זה הערה שאתה רואה פה בעולם. זה אתה יכול לראות באמצע החודש. הערה של סוכות, הערה של פסח. אבל בראש חודש, הביטול הוא כל כך גדול, שהתחושות עכשיו הם של ביטול. ביטול גם עושה כאבים נוראים. שאתה לא יכול להגדיר אותו בהערה מוגדרת. לכן ראש חודש לעתיד לבוא יהיה יותר. והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו. לא ניכנס עכשיו לכל רעיון ראש חודש, אבל ראש חודש זה בדיוק הנקודה הזאת. זה שיא הביטול ושיא הסנבור. ובשיא הסנבור אין הערה שאתה יכול להגדיר פה. אתה לא יכול לקחת פנס ולהבין. אי אפשר להבין כלום. לכן אין לזה פירוט. בדיוק. בראש השנה זה המלאכה, וצריך להבין את הרעיון של ראש חודש כל פעם. כל ראש חודש הוא התחדשות כזאת. בסדר? אבל עכשיו, ואיך אתה אני אמר, ובעצם, במיניאטורה, כל בוקר זה אותו סיפור. כלומר, כמו שראש החודש הוא מיניאטורה, שלב א' של ראש השנה, וראש השנה הוא מיניאטורה של יום הבריאה, אז כל בוקר הוא מיניאטורה של ראש החודש, של ראש השנה, של יום הבריאה שלה. כלומר, כל הזמן זה בעצם מודה אני שהחזרת בי נשמתי. יום ההולדת זה הרגע בדיוק כמו שזה היה מחר ואתמול. אבל זה הכל בעצם מיקרוסוויצ'ים, נכון? זה להוריד, להקטין, 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 עד שאני... עכשיו נחזור אלינו. ואז העלה תניה שתי שאלות. בסדר? אנחנו מסכמים מההתחלה. שתי השאלות שלו היו א', אנחנו אמרנו בחיוך, תגידו, אלול זה לא המצאה של הישיבות בעצם. מה זה בעצם? אם, הוא שאל מצוין, נתחיל בשאלה השנייה. אם זה חודש שבו מאירות 13 מידות הרחמים, כפי שכולנו יודעים, וזה עניין הסליחות ויוד ג' מידות וכו' וכו', וזאת הערה עליונה ממידות הרחמים, שהיא ההערה הגבוהה ביותר, מידות הרחמים של הקדוש ברוך הוא. אם חודש אלול זה הערה עליונה, אז למה אין בו חג? הוא היה צריך להיות חג אחד ארוך. ובעצם השאלה הראשונה היא הגדרת החודש מבחינת האם באמת אתה צודק שכולו התערות הדלטטה, כמו שתיארת עכשיו. אבל אתה לא אומר שהוא כולו התערות הדלטטה, שהרי עניינו של חודש אלול, לפי דבריך, זה שי"ג מידות הרחמים מאירות בעולם. אז זה י"ג מידות הרחמים. ואז בעצם הוא שואל, א', אז זה התערות הדלטטה, או מה זה? זה מין מישמש. מה זה? ובית הוא אומר, עד כדי כך מה זה, בעצם למה אין פה חג? הרי כשאתה שואל מה שיאו של יום הכיפורים, תפילת נעילה. שיא יום הכיפורים, תפילת נעילה, זה י"ג מידות הרחמים, 7 פעמים, 13 פעמים, כל אחד שומעים המנהגים שלו. זה שיא תפילת הנעילה. וזה שיא החגים. אז אני לא מבין, אז למה י"ג מידות הרחמים שהם חודש אלול, אין להם שום משמעות של יום טוב, של איסור מלאכה? צריך לתפוס אגב, ההבנה של המושג איסור מלאכה היא לא מקרית. הרבי מסביר בכמה מקומות, ובתורת האדמו"ר הזקן זה מופיע הרבה, שאיסור מלאכה זה דבר מאוד עמוק, גם בשבת וגם בחגים, נובע בעצם מגילוי המלך. כמו דיברנו על שמור בשבת, זה דבר מאוד עמוק. למה איסור מלאכה נובע מגילוי המלך? כי כשאתה נמצא בארמון, אתה לא תשחק פתאום בדברים, אתה לא תעבוד. אתה לא תעשה כלום, אתה תהיה ליד המלך. עכשיו, כשאתה בארמון, גם אם אתה תשחק ותתחיל להתגרד, אז אבא יעשה ככה ויהיה. אתה השתגעת? אתה עכשיו בארמון. אז כשהמלך נמצא, באופן טבעי אין מלאכה. לא הגיוני עכשיו להופיע את הכוח שלך. כי אתה בא בעצם עכשיו להתבטל ללקוח שנותן לך את הכוח שלך. כי לכאורה יש היגיון הפוך. הרי המלך מפרנס אותי. בוא נדבר, אני בא לפני המלך. אז תוכיח שאתה עובד, ותבוא לפני המלך ותתקן את הצינורות. למה אתה בא לפני המלך ומתלבש יפה ולא מתקן שום צינורות? אתה רוצה להראות לו שאתה בצלן? ההפך, הרי אתה רוצה להתקבל לעבודה בתור מנכ"ל הצינורות. אז תבוא אליו ולוכלך ותעשה עם השייבות. אבל אף אחד לא חושב על זה. כי ברור שכשאתה בא אל המלך, אתה לא מעיז עכשיו לבוא מלוכלך ולשחק עם הצינורות. כי כשאתה בא אל המלך, אז אתה צריך להראות לו את הלבנה בפני החמה. לכן אומר התניא תמיד, אין מלאכה בזמן שיש הערה. ולא ראינו שום איסור מלאכה באלול. לא ראינו, אז מה יש פה בדיוק? יש הערת י"ג מידות באלול. כך אתם אומרים, זה כל עניין אלול. אז זה סותר לכאורה שני דברים. א', אז הקר זה התערות הדלטטה, וב', אם יש הערה, אז למה אין אפילו אפיון מסוים של חג? זה החודש בלי החגים של השנה. חשוון ואלול, אין כלום. אין שום אפיון, כלום, אלול יותר מכל חודש אחר, אין בו שום אפיון. באייר יש פסח שני, בחגים אחרים אני כבר לא מדבר, בכל חודש יש שום אפיון של משהו בהיסטוריה, אלול סתם. משה עולה להר, י"ג מידות הרחמים העליונים. עם ישראל מרגיש את זה וקם באשמור את הבוקר. אבל שום אפיון של הערה שבגינה אתה עומד ואומר, רגע, נעצור עכשיו. ההפך. זה ניתוח מאוד מעניין שמנסים לעשות עכשיו תעודת זהות לאלול. בעקבות זה יצר התניא את המשל שלו, זה אורגינל של התניא, ומזה עולם שלם נבנה, של המלך בשדה.
זה חידוש של התניא?
ודאי.
אצל חז"ל,
אין. לא, מושג המלך בשדה זה שלה. מפה. בעקבות זה נוצר המלך, כאן זה המאמר של המלך בשדה. בעקבות זה יצר התניא את המושג המלך בשדה. ומושג המלך בשדה הוא המושג שהולך להתברר במשך המאמר. מה אומר הסיפור של המלך בשדה? המלך בעצם נמצא בהיכלו. אלא כשהוא מגיע לעיר, אז הוא עובר בשדה, והוא קורא לכל אנשי העיר לבוא ולצאת אל השדה. גם בלי שהוא יקרא, כולם יוצאים אל השדה. וכולם יוצאים לקבל את פניו. כשכולם בשדה, הרי זה חלק ממה שהוא עושה בשדה, אז גם הפועלים נמצאים בשדה. וגם אלה של בכלל לא מבינים כלום נמצאים בשדה. בלשונו של התניא, לא רק אנשי שדה נמצאים בשדה, אלא גם אנשי מדבר נמצאים בשדה.
בתניה יש משל לאנשי השדה, שקשה להם לקלוט את ההיכל כי הם בשדה, אבל בשדה הם עובדים. ויש אנשי מדבר, שאפילו את השדה בעצם הם לא קולטים. אנשי המדבר הם נמצאים בעצם בהדברה, אין להם את הכוח, אין להם את החיות, אין להם את החיות של השדה גם. ובשדה הכל נמצא. וגם המלך מופיע בצורה לגמרי אחרת. מצד אחד הוא מופיע בבגדים יותר פשוטים מבהיכלו, הוא ודאי לא מופיע בהיכל. מצד שני הוא מופיע בפנים הרבה יותר שוחקות. בשדה לא נערכים המשפטים. בשדה לא נערך הממשלה שיושבת לפני המלך. אז מה שיש בעצם בשדה זה שהוא מקבל את כולם בפנים שוחקות. הוא רואה את כולם. התניה מתאר את זה, אולי נחזור לסוף הדברים, בעמודים שלפניכם זה נמצא, יש לכם את העמודים די בהתחלה, והנה נודע שבאלול הוא זמן התגלות, ממש בהתחלה. והנה נודע, בדפים האלה זה בסוף העמודה הימנית, שורה חמישית מלמטה. בסדר? שורה חמישית מלמטה. והנה נודע שבאלול הוא זמן התגלות י"ג מידות הרחמים. ולהבין זה, בעצם במילים להבין זה סמוי חלק ממה שאמרנו עכשיו, להבין את הסתירה בין התערותא דלתתא לבין זה שזה זמן הארת מידות הרחמים, תעודת הזהות של אלול. ולהבין זה כי למה והוא מבליע בזה של השנייה. אנחנו מסכמים בעצם את מה שאמרנו. ולהבין זה, כי למה הם ימות החול? כי למה הם ימות החול? ואינם יום טוב, כמו שבתות וימים טובים. שבהם גלות אלוקות, בחינת הארת אלוקותו יתברך. בסדר? זו השאלה. כלומר, בימים טובים למה יש איסור מלאכה? כי יש התגלות אלוקותו. וכשיש התגלות אלוקותו, אז אתה לא מזין, לא מעיז לעשות מלאכות. נכון? אתה לא מעיז לעשות מלאכות תוך כדי. אתה בטל כלבנה אל החמה. ובפרט בעת וזמן י"ג מידות שהם הערות העליונות מאוד. ובפרט בעת וזמן י"ג מידות שהם הערות העליונות מאוד. פה אני מוסיף רק בחצי מילה, הרי י"ג מידות הרחמים, כל הזמן אנחנו אומרים, הם מהכתר. הם מהרצון העליון. אז בהערה של הקדוש ברוך הוא בתוך ההוויה, הוציא את ישראל ממצרים. זאת פעולת של הקדוש ברוך הוא של שם השם, של המהווה את העולם. אז בהערה של הוצאת מצרים, הוצאת ישראל ממצרים, יש הפסקת מלאכה והכל בטל אל המלך. אז בהערה העליונה של י"ג מידות הרחמים, זה החודש שבו אין יום שלא מפסיקים מלאכה? אז היה בדיוק, אז היה צריך לקפוא לגמרי. אז ממשיכים כל הזמן עם בגדים כחולים? זה מצוין, זה שאלות מצוינות להגדרת הזהות. תגדיר את עצמך, אלול מי אתה? מה אלול? מי אלול? בסדר? ובפרט בעת וזמן י"ג מידות שהן הערות העליונות מאוד, והוא מוכיח את זה. והם מתגלים הרי בשיאה מתי? ביום הכיפורים. נו, ומה עושים ביום הכיפורים? לא סתם הפסקת מלאכה, אז קופאים. אז לא הבנתי, אז באלול לפחות חצי כפייה? משהו. ובפרט, בוודאי יש הפרש גדול בין יום הכיפורים ובין אלול. מה, אנחנו לא רואים את ההפרש בין יום הכיפורים ובין אלול? הצדיק הכי גדול שצועק אלול ומרגיש אלול, הרי הוא במלאכה, הוא עושה מלאכה, תסתכל במציאות. יום הכיפורים כל העולם מתהפך. ואלול, מי אתה? ולכן הוא אומר, הנה יובן על פי משל. זה משל שהוא מפתח. הנה יובן על פי משל. למלך. שקודם בואו לעיר, יוצאים אנשי העיר לקראתו, ומקבלים פניו בשדה. זה באמת, לכן כנראה שיעור שמש. נכון? יוצאים, לומדים המלך בשדה, איפה נלמד המלך בשדה? בבפנוכו. יוצאים אנשי העיר לקראתו, ומקבלים פניו בשדה. כן, אין דיסטנס. עכשיו צריך לנתח את המשל הזה, זה משל שאמרתי לכם, יש עליו שיחות של הרבי, וכל האדמו"רים עסקו במשל הזה, וניתחו אותו מכל מיני כיוונים. שקודם בואו לעיר, יוצאים אנשי העיר לקראתו, ומקבלים פניו בשדה. ואז רשאים כל מי שרוצה זה הנקודה אחת מאוד חשובה. אז רשאי כל מי שרוצה. אז אתה לא צריך כרטיסי כניסה, אין כרטיס מגנטי, אין סיווג ביטחוני, אין דירוג בכניסות. אז רשאים כל מי שרוצה, זה היופי, להקביל פניו. והוא מקבל את כולם. אנה אגב, עירה פה יפה מאוד, שכנראה הביאה את זה מהעברית, שלהקביל ולקבל, התימנים אומרים פני שבת, נקבילה. לא לך דודי לקראת קרא פני שבת נקבלה, אלא פני שבת נקבילה. לקבל זה לקבל. להקביל זה הרבה יותר דיסטנס. אני עומד במקביל לך. אני גם מבין שכל האור שלי הוא ממך. אני מבין שכדי שהאור שלך יאיר בי, אני צריך להיות שאני מקביל. כי אם אני לא מקביל, אני מפספס את האור. נקבילה. ובמקביל לא סוטים, ובמקביל גם יודעים שלא נפגשים. כמו במקביל, לא עולה לך, איך אומרים, הג'נן על הראש, שאפשר עוד להיפגש יום אחד ואיתם כאלוהים, כי הקווים הם מקביל. כלומר, אם אני מקבל ממך כוח, אז בסדר, יום אחד יבוא, ואולי נעשה החלפות. כן? אבל אם אני מקביל פניך, מילה מדהימה, תימנית, אבל במשל הוא מקבל כך, הוא מקבלין, הוא מתחיל במקבלין ועובר למקבילין. הוא מקבלין פניו בשדה, ואז רשאים כל מי שרוצה לצאת, להקביל פניו. והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות, ומראה פנים שוחקות לכולם. אגב, תבינו את המהפכה שעושה האדמו"ר הזקן באלול. הוא הופך את אלול לפנים שוחקות. האדמו"ר הזקן מגיע כשהעולם הלימודי הוא העולם הליטאי בלבד. אלול זה אלול! אלול זה נטו אימה. ובעצם האדמו"ר הזקן הולך לפתח מציאות שצריך לקלוט שבאלול המלך בשדה, עכשיו כשאתה אומר המלך בשדה אתה נכנס בפחד לשנייה אחת, במקביל רק בשדה המלך יכול להיות עם פנים שוחקות. בהיכל המלך לא יכול לעשות פנים שוחקות, זה פגיעה במלכות גם מצד המלך. גם המלך חייב בכבודו של המלך בהיכל. מלך שמחל על כבודו...
כמו שאתה פוגש את המפקד שלך אחרי שהיית איתו בטירון, אתה רואה אותו בעיר ואתה נותן לו כיף.
כן.
שלא יכולת אף פעם לעשות את זה.
בוודאי. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול גם בפני עצמו. מלך לא יכול למחול על כבודו. אבל עצם הפגישה של המלך בשדה, היא רצון להיפגש עם המציאות מהמקום של השדה. לכן הפנים שוחקות. ובלכתו העירה, הרי הם הולכים אחריו. עכשיו, זה לא שהמלך מגיע לשדה וזה זמר, וכשהוא הולך אז כל אחד חוזר הביתה והוא הולך לחפש את הפרנסה של הערב. אלא הם מלווים אותו, כי הוא המלך. ובלכתו העירה, הרי הם הולכים אחריו. אתם מבינים שבלכתו העירה זה הולך להיות לאט לאט בראש השנה ויום הכיפורים. והם הולכים אחריו. עוד מעט הוא יושב בעיר, עוד מעט הוא יושב בארמון. ואחר כך בבואו להיכל מלכותו, אין נכנסים כי אם ברשות. ואז יכול שם מישהו לעמוד בחוץ ולהגיד, אה, מה פתאום? מקודם אני, איתי הוא חייך. ומלך אמיתי, מנהיג אמיתי, כל אחד משוכנע שהוא חייך אליו. והוא באמת חייך אליו. ועכשיו אני לא יכול להיכנס פנימה? מה קרה? מה, הנמיכו את השער? אמרו השער גבוה שלך, הנמיכו, אי אפשר להיכנס, אני רוצה להיכנס. ופתאום אתה קולט שבבואו להיכל אין נכנסים כי אם ברשות. זה מעבר קשה מאוד המעבר הזה מאלול לראש השנה. ואף גם זאת המובחרים שבעם ויחידי סגולה. עכשיו מה פירוש רשות? רשות ועוד רשות ועוד רשות ועוד סינון ועוד סיווג ביטחוני ועוד סיווג ועוד סיווג ועוד סיווג. לא יבוא לחצר המרכיים ונקרא בשם. עד שאתה נכנס פנימה. אגב, תחשבו רק רגע, לדעתי משם הוא הביא את המשל. כשהוא מביא משל כזה, הוא גם רוצה שניכנס לאווירה שאנחנו לא מכירים. גם הוא לא הכיר. אבל הוא הכיר שכבה את זה. אצלנו יום הכיפורים זה התכנסות וזה יום של כולו תפילה. אבל תחשבו רגע על יום הכיפורים במקדש. יום הכיפורים במקדש זה עם שלם עומד בירושלים בחוץ, צפופים, והכהן הגדול בפנים. ומתפללים שיחידי הסגולה, המובחרים, הנציג שלנו, הסיירת, באמת 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 יביא... אבל שלא נפספס, כי כאן מגיעה הנקודה הגדולה. כדי להבין את י"ג מידות הרחמים, אני רוצה את זה ברצף. אנחנו חוזרים על הדברים שקראנו ביום שישי, אבל פשוט להעמיק בהם. כי הנה כתיב, יאר השם פניו אליך.
זה המשך ישיר.
כי הנה כתיב יאר השם פניו אליך. ואנחנו הולכים להבין עכשיו בעומק, לנסות להבין באופן ספציפי, ממשי, את המושג של קבלת אור פניו יתברך בשדה. כך הוא אמר, כשהמלך בשדה, אז כולם הולכים להקביל פניו ומקבלים את אור פניו יתברך בשדה. מה, 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 איך מקבלים את אור פניו דווקא בשדה, ומה מדובר פה? מה קורה פה? מה קורה באלול הזה? ואז הוא אומר, בוא נדבר רק רגע על המושג י"ג מידות הרחמים, ומה זה עושה באדם. בדרך כלל מסבירים את המושג י"ג מידות הרחמים כאדם חוטא, אז יבקש י"ג מידות הרחמים, יזכיר, ויהיו בניו, כשיהיו בני חוטאים, אז יזכירו את מידות הרחמים, אל רחום וחנון, זה ודאי נכון. אבל ממה זה בא? מה זה, זה, זה תרופת פלא? מה, מה, מה הרעיון? איך זה קורה? מסביר התניא שבעצם י"ג מידות הרחמים הם רעיון הארת הפנים. ובעומק הארת הפנים, דיברנו על זה בסעודה שלישית קצת, על בקשו פניי את פניך השם אבקש. בעומק הארת הפנים זה לגלות שזה פה. אלול עוסק בעבודה לגלות שזה פה. ולגלות את זה, איך באתי אומר, בלי עזרים. זה כאן לגמרי. זאת העבודה הקשה ביותר, הוא ידבר עליה עכשיו בכל המאמר הזה עד סופו. אבל הוא מתחיל להסביר אותה מפה. כי הנה כתיב יאר השם פניו אליך, שהוא עניין הארת י"ג מידות. שיהיה פנים בפנים. בסדר? שיהיה פנים בפנים. מה זה הארת פנים שלמעלה? שיהיה פנים בפנים. מסביר לאט לאט. בעין. שיאיר גילוי פנימיות רצונו יתברך למקור, לפנים. אתם מבינים איך הוא מסביר שהמילה פנים זה בעצם מקור? הפנים של. המקור של. מה הפנימיות של זה? פירושו, במקור מה זה? שיאיר גילוי פנימיות רצונו יתברך למכור נשמות ישראל. על ידי שיהיה עיקר פנימיות רצונו שלי, אליו יתברך לדבקה בו בלב הנפש, מאומקה דליבה במסירות נפש, כמו שכתבנו או כמו שנכתוב במקום אחר. כדי להגיע לפנימיות שלך, אתה צריך לצאת מכל העזרים. בעצם העזרים זה הגוף שלך. בעצם העזרים זה כל מה שהוא לא המקור עצמו. ביום הכיפורים, על פי חז"ל, מתרחשת עקדת יצחק. אבל בראש השנה אנחנו מתחילים לעסוק בה, בשופר, בקריאות. כל העיסוק בראש השנה הוא בעקדת יצחק. אתם יודעים מה זאת עקדת יצחק? עקדת יצחק זה הביטול המוחלט של האדם, זה בחינת הביטול המקסימלית שאדם מגיע אליה בביטול אליו יתברך. ברורה של עקדת יצחק בסוף זה שהדבר שאני הכי אוהב בעולם הוא מכוחך. זה כי אני אוהב אותך. אברהם אבינו את עצמו היה מוכן למסור מזמן. אבל את כל ימיו, 100 שנה, 100 זה ביטוי, 100 שנה לבין 100 שנה ייוולד, 100 שנה הוא ממתין בעצם לפרי. עכשיו הפרי הזה הוא הפרי היחיד שאמור להמשיך את הרעיון. אין עם ישראל חוץ מהפרי הזה. את ישמעאל הוא הוציא. צריך לתפוס באיזה שלב אנחנו נמצאים. עכשיו, ברור לגמרי שהוא ממתין ומבין שהפרי הזה הוא נצח. הפרי הזה, כלומר, אין, זה לא ארטיק, זה לא אגו. כלומר, אם יש משהו שהיה כולו בעצם אלוקות, התבטלות כמעט, מה שנקרא, כמעט טוב מאוד, אם היה מישהו שהגיע ל-10 מינוס, אבל באמת 10, ואף אחד בעולם לא יכול להבין מה פתאום מינוס,
זה אברהם עם יצחק. כשהוא הולך עכשיו לעקוד אותו, הוא צריך להגיע לזה. והוא לא הולך לעקוד אותו. הוא הולך להגיע להעוקד והנעקד והמזבח. הוא הולך להגיע לוילכו שניהם יחדיו. לא יכול להיות שעוקד ונעקד מגיעים למדרגת יחדיו. בין עוקד לנעקד יש הפרש אינטרסים. לא יכול להיות. לא יכול להיות. כשאתה בא לשחוט, אז אני אשחט בורח. אין יחדיויות בין עוקד לנעקד. אבל את שערי רחמים להיפתח, זה י"ג מידות הרחמים, העוקד והנעקד והמזבח. אתם מבינים מה קורה שם בעקדה? מה זה?
שילוב.
שילוב. עכשיו, מתחילת אלול, מה שעושים בסליחות, הפיוט היפה ביותר זה עם אפס רוב העקד. מה שעושים בסליחות שם, בפיוט המדהים הזה, שהאשכנזים מזכירים אותו גם כן, בפיוטים בעקדת יצחק, את אותו פיוט. ובצורות אחרות את העקדה. אבל הפיוטים מסתובבים כל יום סביב העקדה. כי העקדה היא סוגיית ההגעה לזה שכדי שיהיה יאר השם פניו אליך, אתה צריך להאיר כמו ראש השנה, כמו הלבנה, באה לגמרי, 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 לביטול. עכשיו, הביטול הזה הוא אובדן. הוא אובדן. ומי שהיה עוצה מה שנקרא היום קאט, פריז, בתסריטאות, והיה עוצר את הסיפור אצל אברהם אבינו כשהוא עם הסכין, הוא באובדן. האובדן בסיאור. ולכן כתוב שם, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לא מאומה. רש"י אומר שם מיד, בשביל מה היה צריך פעמיים? כי אברהם אבינו אמר, לא יכול, אני חייב. לא יכול. לא יכול לעצור. ואז בא הניסיון הקשה של העקדה. הניסיון הקשה באמת של העקדה זה תעצור. אז מסתבר שהדבר הקשה ביותר של העקדה, עוד יותר מהעקדה, זה ואל תעש לא מאומה. הדבר הקשה ביותר של העקדה זה תגיע לזה שאתה יכול להגיע לביטול המקור פה במציאות, כשעכשיו אתה תלך ותיתן לארוחת בוקר. שם העקדה מתחילה. ולכן שיאה של העקדה זה שאברהם יכול להמשיך את הביטול הזה כשיצחק הולך למקום שלו והוא הולך אל הנערים עם החמור. וגם שם הוא ממשיך הביטול. עכשיו, לזה אי אפשר להגיע בלי אלול. כמו שהתניא היה רגיל להגיד לנו כל הזמן, אי אפשר להגיע לקריאת שמע על ידי ברכת הרשר קידשנו במצוותיו וציוונו ליחדו. אי אפשר, צריך התבוננות. אי אפשר להגיע לואהבת על ידי אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לאהוב. אי אפשר, אז ככה אפשר ליטול ידיים, אבל אי אפשר רק לקיים באהבת. אפשר לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו נטילת ידיים וליטול ידיים. אי אפשר לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לאהוב. כי אתה חייב לעבור תהליך. אי אפשר להגיע לראש השנה בלי אלו. אין דבר כזה בכלל. זאת הערת י"ג מידות הרחמים של המלך קודם בואו לעיר ובשדה. הוא עובר בשדה קודם בואו לעיר, הוא חייב את המעבר בשדה קודם בואו לעיר. כי הרי הוא לא רוצה למלוך כי הוא משועמם חלילה. הוא רוצה למלוך בגלל שנתאווה שתהיה לו דירה בתחתוניים. אז הוא כאילו עובר בשדה. והוא מעלה את התחתוניים למקום שבו הם יכולים להתחבר אל הפנימיות של עצמם. ואז כשהם מתחברים אל הפנימיות של עצמם, הם מתחברים אל היער השם פניו אליך, וזה עניין י"ג מידות הרחמים. בעומק רואה את כל זה, התניא במילה הראשונה של י"ג מידות הרחמים, בשם הראשון, אל. א' למד. אל מבחינת התניא, זה הערת הפנים שעליה דיברנו עכשיו. אליך. לא, 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 לא. זה שלפני החטא ואחרי החטא, זה שמות קליים. השם, השם. זה אני הוא קודם שחטא האדם, ואני השחר שחטא האדם. ועכשיו אל. כן, אבל זה שתי ספירות. עכשיו המילה אל, שהיא פתיחת הסיפור. כי י' כ' ו' כ' פעמיים זה בתוך ההוויה. זה שם השם. זה י' כ' ו' כ'. אל, זה יסוד הרצון הזה. כי מה פירוש אל? דיברנו על זה הרבה. צריך לברר את זה עכשיו, ניכנס עם זה עוד. כי מה פירוש אל? אל פירושו מצד אחד הכוח הגדול ביותר. יש לאל ידי. ואל זה בעצם מילת הקישור, קראנו לה ביום שישי כשדיברנו, מילת הקישור הכי מקשרת ובעברית הכי מיותרת. כי אני יכול במקום אל להשתמש באות חיבור ל. במקום לך אל, לך לי. במקום תגיד אל, תגיד לי. כלומר, אל בעצם זה היסוד הזה של הארת הפנים. ובעומקה של הארת הפנים פירושה היכולת לתת לך להגיע אל המקור. אבל אתה לא יכול להגיע אל המקור בלי שאתה מעורר, אתה חייב להיות בתנועה. המקסימום שאתה יכול להיות בתנועה. ואתה זוכה לפנים שוחקות. המלך בשדה. ואתה חייב להיות בתנועה. היכולת להגיע בהיכל זה לפי כרטיסי כניסה. זה כבר בתוך מתחם ההוויה. שם זה לא שייך בכלל, זה לא הדיון שלנו עכשיו. זה נגיע בעזרת השם בראש השנה ויום הכיפורים. זה לא קשור. אבל אין טעם לזה שהמלך בכלל יגיע להיכל אם הוא לא עבר בשדה. זה דבר מופלא. אגב, שדה, אנחנו תמיד מדברים על הדוד ועל הראיה. שדה, השורש של שדה, שין ד' ה', זה השורש של שד. שלמה המלך מתאר שדות ושידות. השדה, ההפך אגב מהשד, הוא השד. כמו ההפכים בעברית. לשרש ולהשריש. כמו ההפכים. כי השד הוא יונק ולוקח הכל. והשד נותן הכל. השדה נותן הכל. הוא השדה. אדם צריך את השדה. הוא זקוק לשדה. והשדה נותנת לו את הכל, 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 הכל. אבל הוא צריך להבין שעכשיו הוא הולך העירה עם השדה הזאת. בסדר? עכשיו הוא מתחיל.
אתה אומר,
אני הולך אל ירושלים, או אני הולך ירושלימה.
כן,
ירושלימה. אני הולך אל העיר, או אני הולך העיר. טוב. והערה הזו, עכשיו הוא מברר את זה. היא נמשכת מבחינת אל, זה המושג הפנימי שתמיד קוראים לו בחינת. בחינת אברהם, בחינת יצחק, בחינת יעקב, בחינת אל. בסדר? המושג. בחינת אל, שהוא, אתה רואה כאן יוני מה הוא מסביר לגבי השם? שהוא ראשית כל היו"ד ג' מידות, ומקורן וכללותן. הכל התפרטויות של אל. רחום, חנון, ערך אפיים, רב חסד. זה התפרטויות של אל. לא, כי אתה אומר אל נקודותיים. כן, כן. בסדר? שהוא ראשית כל היו"ד ג' מידות, ומקורן וכללותן. וכמו שכתוב, אל השם, אל השם, ויער לנו. זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עכשיו. מה הקשר? יער לנו. מבחינת אל הוא מאיר לנו. אל השם ויער לנו. בסדר? ישרו חג באבותים עד קרנות המזבח. שהוא בחינת אור אין סוף ברוך הוא עצמו ממש. עוד פעם, בחינת. שהוא בחינת אור אין סוף ברוך הוא עצמו ממש. האל זה האור, אנחנו משתמשים הרבה פעמים בביטוי מאור ואור. יש שני סוגי הערה. יש הערה שהיא כבר באה מזה שיש לך רפלקט מהחלון. יש הערה שבאה, וזה בדרך כלל ההערות שאנחנו מכירים. ויש הערה שבאה לך מהמאור עצמו. אור המאור. עכשיו, כשזה בא מהמאור עצמו, זה יכול להיות ממועט לחלוטין, אבל זה האור של השמש. אני יכול לשבת בחדר וליהנות מאוד מהאור, אבל זה פלורוסנט, מותק. וכשקהלת אמר, הוא מתוק האור וטוב לעיניים, הוא לא התכוון על הפלורוסנט הזה. הוא התכוון, מה זה?
אור ישיר.
בדיוק. הוא התכוון לאור ישיר. והאור הישיר הוא לפעמים הרבה יותר ממועט, אבל הוא אור מקורי. יש אור מקורי, אור ישיר, ויש אור לא מקורי. ואז הוא אומר כך, וכמו שכתוב, כי השם אלוקיך אש אוכלהו, פירוש כמו למשל, זיו ואור, הוא מסביר את מה שאמרנו עכשיו, מה זה השם אלוקיך אש אוכלה, אז איך אפשר לדובקה? כמו למשל, זיו ואור האש היוצא מן האש עצמו, שבכללותו אין בו שום התחלקות בינו לזיו ואור הנמשך ממנו. בכללותו, הכוונה ברעיון, מה ההבדל בין המדורה עצמה לבין האור שנמשך ממנה ממש? מה זה שני? זה הלפיד ממנה. אתה מוציא לפיד מהאש עצמה. זה האש. אתה מביא לי. זה האש. זה שיריים. זה המקור. זה השארית. כך כביכול הארת פנים, המאיר לכללות ישראל, לכללות ישראל, הכוונה כאן עכשיו זה לשורש, הארת הפנים המאיר לכללות ישראל הוא מבחינת אל, שהוא בחינת אור אין סוף ברוך הוא עצמו ממש. וכאן הוא הגיע לחידוש הגדול שצריך לזכור אותו, זה צריך להיות בפלקט. ולכן נקראים ישראל, מלשון שר אל. כלומר, שהאל הוא שר ומושל בקרבו של בן ישראל. בחינת אל, בחינת יאר השם פניו אלינו, איתנו, בחינת אל השם ויאר לנו, נמצאת בישראל הזה מפני שהוא ישראל. למה ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא? כי אם הוא ישראל, אז מה ששר בו זה האל.
אולי זה מהמילה שרוי.
עכשיו הוא אומר, זה לא רק שרוי, דיברנו על זה, זה שורה, אבל זה שורה במובן של שורר, כי שרית. כלומר, השין הימנית חידש המלאך ליעקב בסיפור שם עם עשיו, מלאכו של עשיו קורא לו ישראל. אז הוא אומר לו, אדוני, זה לא רק שורה בך, מסתבר שזה מושל בך. זה לא יכול לצאת ממך. אתה חושב שזה יכול לצאת ממך. בעל כורחך זה בך. יש לך שר שמושל בך שנקרא אל. ומה היוד עושה? זה הפיל הפלואים של הכל. תסתכל בפנים. ולכן נקראים ישראל מלשון שר אל, והיוד, מדהים, מורה על התמדת הפעולה. כמו ככה יעשה איוב כל הימים. התמדת הפעולה זה אומר, טוב, נו, הרעיונות שלך יפים מאוד, אבל בחייך, זה היום בבוקר? זה לגבי היהודי הזה שאתה מדבר עליו, זה לגבי גם הדברים היפים, אתה מדבר שטויות. שר אל, הבנתי את הרעיון, זה ביום כיפור. זה נכון גם כשאני שם ב-100 מטר מתחת הג'יפה? זה מתמיד, זה כל הזמן, זה מושל בך כל הזמן, רק יש לזה מיליוני קליפות. יש גלות, עכשיו אתם מבינים את המושג גלות השכינה, במובן של שורה. של שכינה שרויה שיש בי. גלות השכינה פירושו שהמושל לא מצליח למשול. כי יש משילות אחרות. אין לו מקום. זה בקשו פניי. כי הפנימיות התמלאה בתטור. ועכשיו המושל לא יכול למשול. אבל בעצם הביטוי שהאיש הזה הוא ישראל, תחשבו על המילה רק. בעצם הביטוי שהאיש הזה הוא ישראל, אני אומר מה שמושל בו זה האל. וזה הרי נשמע אבסורדי לחלוטין, ולכן בא היוד. ישר אל, זה האור הישר של אל ממש, באור ישיר, יפה מאוד. אבל כאן הוא נוגע גם בשר אל. כלומר, תחשבו על המילה הזאת מכל הכיוונים. זה מושל בו. זה בפועל מושל בו. רק זה בכלל לא מופיע. למה? כי באמת, אם היו הפלורוסנטים הרבה יותר חזקים מהאור המקורי, אז הם יותר האור, מה פתאום הם פלורוסנטים? זה משהו מנתח ויגר את התשובה כל הזמן, בדיוק. לכן הוא אומר יעקב חבל נחלתו, ומה פירוש הקראת? אז הוא אומר, הקראת הוא גם כן לא למעלה למעלה, אלא רק פה. הרי זה בדיוק כל הניתוח. אומר, אם הוא מושל, איך אפשר לצאת? הוא אומר, אי אפשר לצאת. אז זה הניתוח שם ביגר את התשובה בהתחלה, בדיוק על הסוגיה הזאת. והיוד מורה על התמדת הפעולה כמו ככה יעשה וכו'. ופירושו שבחינת אל הוא שר ומושל בקרבו. הבחינה של אל הוא שר ומושל בקרבו. דהיינו שיש בכל נפש מישראל ניצוץ אלוקות ממש, המחיה נפשו האלוקית ומושך בטבעו למעלה. כמו כל דבר בטבע, מגנט שנמשך למקור, יש בטבעו של בן ישראל משהו שמושך אותו למעלה. יש זה בטבע. אתה יכול לחסות את זה מאות שנה. אתה יכול להביא תפיסות עולם ולחסות את זה בקומוניזם של 70 שנה, באתאיזם של 100 שנה. אבל בסוף הגבילים יישרפו והאותיות יפרחו. זה קיים וזה יצא וזה החוק. זאת החוקיות שמודיע המלאך ליעקב. החוקיות אומרת זה שר אל, זה המושל. לכן אגב הוא יפתח בשלב הבא את הדבר הבא, הוא אומר, נו, אז מה הדרך? אוקיי, קלטתי את המודעות הזאת, מה עושים? ככל שתקלוט את המודעות יותר ותתחיל לרחם על הקודש ברוך הוא שנמצא בתוכך ולא מצליח לצאת, אתה תתחיל להפעיל את מידת הרחמים החיוביים האלה. תתחיל להכיר את הכוח שלך, אבל להכיר אותו. עכשיו לכן הוא אומר, אלול זה מהמקום החי, אתה חייב להכיר את כוחך בשביל אלול. אלול זה לא מהמקום המדכא. איך אתה יכול להגיע לחיפוש מקור פנימיותך אם אני אומר לך שאתה לא שווה כלום? מה אתם עושים לנו? חסידים אומרים הרי כל הזמן שחי אלול, חי אלול, זה יום ההולדת הרי של התניה. חי אלול. חי אלול זה יום עם כמה דברים. קודם כל זה יום פטירתו של המהר"ל מפראג. שמי שעוקב בעומק, לא נכנסנו בתניה, אולי בנגלה השנייה קצת נראה עם מקורות, זה המקור המרכזי. זה המקור המרכזי. כן, נכון. הרמב״ם הוא כל הזמן משתמש בו גם. מגדיר אותו, הוא אומר אותו. אמר אלול לא מזכיר אף פעם. אני לא זוכר פעם אחת שהוא הזכיר אותו. בתניה. אבל הוא ממש מצטט אותו. הוא אגב דור תשיעי למהר"ל, התניא, למשפחתו. עכשיו, בחי... כן, דור תשיעי למהר"ל. מחוץ מזה, אבל בחסידות חי אלול זה היום. בגלל שבחי אלול נולדו הבעל שם טוב והתניא. חי אלול נולדו הבעל שם טוב והתניא. ובחי אלול, על פי המסורת החסידית, בחי אלול מתגלה הבעל שם טוב. לכן בעצם התניה, גם את עבודת הנפש של היהודי בתניה, פותח בלהבין מה הייחוד היהודי שלך. הנפש היהודי, ומה יש מצד שאתה ישראל, ושם קופצים תמיד מתקוממים, רגע, רגע, קודם כל תן לי את התיאור הפסיכולוגי הכללי. אני אתן לך, אבל מה אני יכול לעשות? אני חייב להגיד לך למה אתה נצחי. אני חייב להגיד לך למה האל שר בך. אני עוד רגע אדבר איתך על הכל, אני אדבר איתך על כל הפסיכולוגיות בעולם. 100%. איי, זה יערוס לי את הרייטינג, כי בפרק ב' יגידו לי, או, זה לאומני. בסדר, נו, אז מה אני אעשה? נו, זה... תבואו, עוד 200 שנה גם כן. אני לא הולך לפנסיה. אנחנו ממשיכים. אין לי ברירה, אני חייב לתת לך קודם כל את ישראל. זה אגב טענה של רבים 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 בתחילת התניה. שם נבלים. זה שמעתם מה הרי אומר? אתם מכירים את זה שבישראל יש את האותיות של כל האבות והאימהות. יודעים את זה? יסוד גדול. בישראל יש את היסוד של כל האבות והאימהות. יוד של יצחק יעקב, שין של שרה, רי של רבקה,
למד לאה,
למד לאה, רחל ברי שגם רחל, לאלף אברהם. כל האבות האלה נמצאים בישראל. אפילו חלק מהמשפט שהרוסים טבעו אותו היה על הגזענות. הוא פותח את התניה, זה מוזר. אתה פותח ספר פסיכולוגיה של עבודת הנפש. למה אתה צריך לעצבן על ההתחלה? מבחינת רייטינג, אני, אם הוא היה שואל אותי בתור מגיע, הייתי אומר לו, תכניס את זה בפרק מ'. א', לא כולם צריכים לראות. ב', בוא נגיע לזה לאט לאט. מה, אתה פותח בהתחלה בנפש היהודי, ונפשו תאומות העולם לגרמי ועבדים. ולא ל... אתם זוכרים, ניתחנו את זה הרבה מאוד בהתחלה, עם אנה ועם כל הדברים שם שלה. זה ניתוח מאוד חשוב ש... קראנו לזה היחיד והקולקטיב, ושאתה יש התנגדות לקולקטיב. זה דבר מאוד קשה מבחינה נפשית אפילו בהבנה. לדעתי זה אחד הדברים שמרתיעים. כי אדם בשלב הראשון נבהל מזה. הוא גם כשהוא לומד עבודת הנפש, הוא רוצה לדון בו כאדם. תן לי רגע לדון בעצמי כאדם. התניה מערב את זה לגמרי. זה לדעתי אחד הקשיים, הוא מערב את זה לגמרי. עכשיו, זה לא חידוש שלו, אבל החידוש שלו זה הדוגריות. אמרתי לכם, שנתן שרנסקי הרבה פעמים אמר לי את זה. הוא אמר לי, סבא וסבתא שלי, הם היו האידיאולוגים הראשונים. והם הבינו שכדי להציל את עם ישראל, אחרי מלחמת העולם הראשונה, כמו כולם, הם הבינו שלהציל את עם ישראל צריך להפסיק להגיד ישראל. והצטרפו להיות קומוניסטים, ואני כבר לא ידעתי, אני לא, ברית לא הייתה לי, אני לא ידעתי כלום. שום דבר. אומר, ואני סטודנט בששת הימים. אני יודע בכלל מה זה ששת הימים. אבל אנחנו סטודנטים שמתחילים את Let My People Go ואת שלח את עמי. ואנחנו מחליטים די, נמאס לנו. אותנו לא מעניין יותר רוסיה, אותנו מעניין עם ישראל. ואנחנו רוצים הר הבית, שמענו הר הבית בידינו. הם טוענים ששת הימים עשה להם את הכל. זה ברור. כלומר, הוא אומר לי 100%, הוא אומר בבירור, שמה שיצר את כל התנועה היה ששת הימים והקריאות האלה. כי זה פרץ את הקגב, זה פרץ את הכל. הוא אומר, עכשיו תיקח 30 שנה אחור, קדימה. ותסתכל. התנועה שאמרה לרוסיה, רוסיה לא מעניינת אותי, רוצים לחזור לירושלים, שחררה את רוסיה מהקומוניזם.
האמת.
התנועה שאמרה לרוסיה, ציון לא מעניינת אותנו, בוא נפתח את רוסיה, יצרה את סטלין שהרג 50 מיליון סובייטים. 60. היום הדיונים שם על 50 ועל 70. הוא מתסתכל עכשיו מה קרה. איך מייצרים לרוסיה אפשרות להיות רוסיה? עזוב את עם ישראל, עם ישראל הרי לא חשוב. אין עם ישראל, מי זה בכלל? היהודים האלה הם סתם טפילים. בוא נדבר עכשיו על העולם, רק העולם הזה. אז איך מייצרים לעולם חופש? אומרים הר הבית בידינו, או אומרים שמש העמים? או אומרים שמש העמים. זה דבר מופלא. שמש העמים. כלומר, כי ההתבדלות של עם ישראל היא לא התבדלות של קולקטיב, אלא התבדלות של המקור. כל קולקטיב שמתבדל, אז מתבדל בו קולקטיב. עכשיו, מה קורה כשמתבדל קולקטיב? אז במקום שיתבדל כוח של סטיב אוסטין אחד, מתבדל כוח של ממשלה של סטיב אוסטין. זה מקור לכל השחיתות, לכל הרשע של העולם. כלומר, תאר לך שזה לא אחד גנב, אלא זה ממשלה גנבי. זה אימפריה גנבי. אנחנו מכירים, אנחנו יודעים מה הולך אחר כך. אבל כשעם ישראל מתבדל, אז הוא חוזר גם אל המקור שלו. ומה הוא במקור שלו? עכשיו בואו נסתכל ברמות המעשיות. הוא אנטי-אימפריאליסט במקור שלו. הוא אנטי-ג'יהדיסט במקור שלו. הוא אנטי-מגייר במקור שלו. הוא אנטי-מיסיונר במקור שלו. אסור לו. אסור לו. כלומר, נוצרי טוב. רוסי טוב. צרפתי טוב. מה הוא רוצה? הוא רוצה הרבה צרפתים. קם יהודי והולך עכשיו לעולם ואומר להם, בואו כולכם תתגיירו. זהו, באותה שנייה אני מוציא אותו מפה. סיימת את העסק. הרסת את התורמית. אסור. ואז הוא ישאל, אז מה התפקיד שלך? התפקיד שלך בעזרת השם להיות משרד התיירות של העולם, להביא את כולם הנה לבית תפילה לכל העמים, ולהראות להם את הדרך חזרה לתאילנד.
הכי קל להביא את זה עם האיברים.
כן, כן, האיברים והלב שאנחנו אומרים כל הזמן.
מתבדל להיות קודם כל טוב שתוכל להפיק לכל הגוף.
בדיוק. זה, בפנים זה התבדלות אחרת. לזה התכוונתי. לכן התניה פותח בעצם, התניה שם מוקש על ההתחלה. הוא אומר, חבר'ה, אני לא הולך ותר על המוקש הזה. גם אם אני לא יהיה נחמד. זה המוקש, איתו תצטרכו להתברר. כי ישראל, זה לשון ככה יעשה כל הימים, ששר אל. ואז הערת הפנים מתבררת, וזה מתברר באלול. כל זה העבודה של אלול. ממילא אין באלול יום טוב וחג, כי אין כאן רגע התבטלות, במובן של הערה, זה הרבה יותר עליון מזה. זה שונה לחלוטין. ומצד שני, כדי שזה יופיע, הכל צריך להיות בהתערות הדלתתא. זה השופר. שבעצם מהותו ההלכתי, דרך אגב, בעצם מהותו ההלכתית של השופר, אמרנו את זה אתמול בשתי שניות, בעצם מהותו זה הקודש ברוך הוא תוקע. אתה רק תוקע ממנו. אתה מתפלל תקע בשופר גדול לחירותנו, אתה אומר את זה לקודש ברוך הוא. אתה לא אומר לקודש ברוך הוא לנגן גיטרה. אתה אומר לו תקע בשופר גדול. השופר שאתה תוקע הוא כלי שכל עניינך הוא שאתה מוציא את הפנימיות שלך, את הנפיחה שלך. למה אני לא יודע לתקוע טוב בשופר? כי אני מוציא עוד כל מיני זיופים. כי אני לא מצליח להוציא רק את הנפיחה. היופי בשופר זה הביטול. נקי, 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 נקי. כלום. אז מה יש פה? רק האלוקות. אין פה כלום, אין פה עליות, ירידות, הכל. זה מה יש פה. לכן זה יכול להגיע עד לשיא הריסוק של התרועה, וזה תמיד יחזור להיות תקיעה. וגם אם זה יהיה שברים ותרועה, וזה בסוף זה יהיה תקיעה גדולה, 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 גדולה. העם אומר, התגלה שיש פה עם. מי שאומר את זה יותר חזק זה המן הרשע. המן הרשע אומר לאחשוורוש, תשמע, מה שבעצם ממלכד אותנו בתוכנית הסופית, זה שישנו עם אחד. מפוזר ומפורד.
יגרום לנו גם לא להיות עם.
וממילא הוא יבטל לנו את העם שלנו. מבינים מה הוא אומר? הוא אומר דבר אדיר. ישנו עם. ואנחנו לא עם. אנחנו אוסף מקרי של 127 מדינות עם כוכבים על הדגל.
ועם זה
עם. כן, כן. עם, עוממות. כמו ישנו עם, זה דבר פילפלוי מה שאתה אומר. כלומר, בא בעצם המן אל ראש האימפריה של כל העולם. 127 מדינות. ואומר לו, אדוני, האנשים הנחמדים האלה, שהם האלה שלך בבית הלבן, שהם הכוח היהודי, שהם האלה שמסתובבים לך פה בכל החורים, הם אלה שלא יאפשרו לך להיות אמריקה. הם יארסו לך את גרמניה. הם לא ייתנו לך להופיע כעם. כי הם לא מוכנים לקבל את רעיון העם. הם אומרים שהם עם מפני שהם בטלים אליו. ושחוץ מזה אין עם. זה דבר מחריד. מה זה? ודאי. כן, בסדר.
זה בבל כזה של ערב רב.
איך שלא תקרא לזה, מכל צורה. זה לא משנה.
זה לא עם.
כן, כי זה לא עם, כי אין. אנחנו צריכים לעלות. מה זה? את רעיון העם. העם זה בלי עם ובלי עם.
מה אנחנו רוצים? מה המקום שאנחנו נותנים לזולת? שהם לא רוצים להיות מיסיונרים, אל תהיו יהודים, אין מקום, אין צורך, אין צורך ביקום, זה מה ש... מלך לא...
לא, אנחנו רוצים לתת לכל אחד את כוחו.
זהו, אבל אנחנו לא מעיזים להגיד את זה.
זה הנקודה.
איפה מי מדבר?
מהכוזרי. כשהכוזרי מדבר על לב באיברים, הוא אומר, אני צריך את כל האיברים, אני רוצה כל איבר במקום שלו. זה המושג לב באיברים.
כי צריך להתחיל לטפל, לא להיות נראים כמתנשאים.
נכון, נכון.
מצד אחד אתם מתנשאים, אתם מודל. המתנשאים. אני רוצה להיות לא, אתה לא.
ההתנשאות שלנו וההתנצלות שלנו הולכים ביחד. בגלל התנשאות אנחנו מתנצלים, ובגלל התנשאות אנחנו מתנשאים, במקום להגיד את הדברים הפשוטים. הישראליות החילונית, מסתבר אחרי 60 שנה, שצריכה להתמודד עם טענות שהיא גזענית, פי אלף מהחסידות הראשונית. היא צריכה להתמודד עם הטענות של העולם על הגזענות. למרות שהיא נשתה לשדר כל הזמן, אנחנו בכלל לא גזענים. אז אם אתם לא גזענים, אז למה אתם זורקים אותנו? אז למה אתם מעיפים אותנו מכל כפר? אז כל דקה, כמה עוד ועידת טמטום של ג'נבה אחר או משהו כזה, לברר, כי הם צודקים, העולם. תפסיקו לבלבל את המוח. תגידו מה אתם, תנו זהות, ותגידו מה אנחנו.
אז אנחנו אלה, אנחנו החילונים, אנחנו החילונים, במקום לעשות את זה, להיות דגם, להם, הנה אנחנו נכנסים איתם להתחרות, ונהיים בשלה, הגויים יותר טובים מהגויים.
כן, כן, ואז זה התנסו.
ואז אנחנו הכי מרגיזים אותם.
ואז הכי מרגיזים.
אז תבואו, תעשו את המודל שלנו.
ואז באה הטענה המתסכלת, שהיא מאוד קשה. אנחנו לא נגד היהודים, אנחנו נגד ישראל, מדינת ישראל עושה את הכל. והיא טענה מאוד מאוד קשה. עכשיו, מול הטענה הזאת, אתה בא מיד בהתקוממות ואומר חתיכת נבל, ומה אמרתם לפני 60 שנה? מצוין. אז פתרת לעצמך את הכעס. אבל מה אתה עושה עם הטענה שלו?
הכי מרגיז זה